זה כבר כמה שאלות היו לנו? השאלה השישית. יש כאן כל הנושא של הגאולה. עם ישראל מחכה לגאולה כל כך הרבה שנים. מה זה אומר בדיוק גאולה? ויש בסוף שאלה שהיא קשורה לשאלה הקודמת. כשאנחנו מתארים את הגאולה, זה פסוק בספר זכריה, ביום והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד. עכשיו, הוא לא אחד. זו רשימה ארוכה של שאלות. בואו נתחיל מההתחלה, הוא אחד אחד. השאלות האלה הן כולן נוגעות לעצם הקיום שלנו, לעצם הקיום שלנו כיהודים ולעצם הקיום של העולם בכלל. לעצם... השאלה מי זה השם? זאת השאלה הראשונה. במקום לתת תשובה, אני רוצה לדבר על שלוש דברים, כל אחד לחוד, אם אני אזכור, היום חשבתי על זה, סוף סוף היום, היום הוצאתי את זה להסתכל, הייתי להסתכל, עוד פעם, כל כך הרבה זמן, אז אם אני אזכור את כל שלושת הדברים, אבל קודם כל בוא נשאל שאלה פשוטה, שכולם יכולים לשאול אותה, תארו לעצמכם שאנחנו שומעים דו שיח בין שתי אצבעות שלנו, זה משהו היפותטי לחלוטין, אין דבר כזה. אם זה קורה, אז זה הפרעה נוראית באישיות ובחיים. אבל בוא נגיד שאנחנו מאזינים, מקשיבים לדו שיח בין שתי אצבעות שלנו. לי קוראים גד. עכשיו, שתי אצבעות שלי משוחחות, ושואלות אחת את השנייה, אני יודע, אומרים גד, גד. מי זה גד? מי זה לך? זו שאלה. עכשיו, למה זה מוזר? מה אתם חושבים? למה זה מוזר? למה זה, קודם כל, למה זה מצב היפותטי? למה זה באמת לא קורה? מדוע זה לא קורה? מדוע לא מתנהל דו שיח כזה בין שתי אצבעות שלנו?
כי זה חלק
מאיתנו. אין להם מודעות נפרדת, נכון? ואם היה קורה לבן אדם איזה משהו, היה קורה לו, שתי אצבעות שלנו טוב, לא מודעות נפרדת. לא הייתה יכולה להתנהל ביניהם שיחה כזאת? יכלה להתנהג אני אפשר? איזה תשובה הם היו יכולים? איזה תשובה אחת השנייה הייתה נותנת לראשונה? מה, זה מבלבל?
לא, זה יפה.
לא, אבל בוא נחשב, טוב, זאת שאלה את זאת מי זה גד עכשיו, מה היא הייתה עונה לה? מה היא יכולה לענות לה?
מי זה בן?
מה?
מי זה בן?
מה היא הייתה עונה לה? בוא נשמע.
הייתה עונה בשאלה גם.
היא הייתה עונה בשאלה, היא לא הייתה יודעת לענות. יכול להיות שהיה לה מודעות נפרדת, והיא כן הייתה יודעת לענות. איך?
מי שמפעיל אותנו, מי
שאנחנו חלק מהגוף שלו. כן, מה עוד? נכון, בסדר, זה יפה מאוד. אבל מי הוא באמת? מי הוא? יש כאן, אנחנו, יש כאן איזה... יש כאן איזה, אנחנו כרגע, שהכנסתי אתכם לתוך חוויה של בלבול. אם תשימו לב למה שקורה, יש כאן חוויה של בלבול, בגלל שבאמת אנחנו לא מוכנים בשאלה כזאת, ואנחנו מנסים עכשיו לתת לאצבע תפיסה שהיא קודם כל לא קיימת בשאלה שלי, לא, הרי השאלה היפותטית, אין אצבע כזאת ששואלת שאלות כאלה, אבל אנחנו מתארים לעצמנו שאם לאצבע הייתה מודעות והייתה מנהלת שיחה עם האצבע השנייה, עם החברה שלה, אז היא הייתה בעצם, היה לה את התרבות שלנו, ואת ה... כן, היא הייתה אומרת לה, זה בן אדם, ואיפה האצבע צריכה לדעת מה זה בן אדם? אולי האצבע לא יודעת מה זה בן אדם באופן עקרוני. בעצם, איפה שהיא תדע מה זה בן אדם?
אפשר
רק
להגיד אולי, אנחנו חלק ממנו.
נכון. עכשיו, החלק יכול להכיר את השלם או לא? באופן עקרוני הוא לא יכול להכיר, זה לא. יש דברים שכששואלים אותם ולא מקבלים תשובה, סימן שאתה לא יודע מה שאתה מדבר. לא ענית לי. השארתי אותך עם הלשון בחוץ, סימן שאתה לא יודע. אבל בדוגמה הזאת של האצבעות אנחנו אומרים שהכלל הזה יש בו יוצאים מן הכלל.
בעצם כל הפוטנציאל שלך כבן אדם מצוי באצבע באותה מידה.
עשוי?
מצוי באצבע באותה מידה, אז אולי פחות מתממש.
הפוטנציאל הגנטי, הפוטנציאל ה-DNA...
כל הגנטי ודאי.
נכון.
גם הפוטנציאל כבן אדם, פחות ממומש, אולי פחות...
יופי, אבל אני עכשיו לא מדבר על האצבע כמהות, אני מדבר על התודעה של האצבע. הרי כל זמן שהאצבע לא מקבלת תודעה, היא לא יכולה לנהל שיחה כזאת. עכשיו, תודעה של אצבע היא חייבת להיות תודעה שהיא מנותקת מהתודעה של בעל האצבע, כי אחרת אין לה תודעה נפרדת, היא עוד פעם לא יכולה לנהל את השיחה. בזה שהיא מנותקת מהתודעה של בעל האצבע, היא חייבת להיות מתחת לאיזשהו צמצום, מתחת ברמה פרטית יותר מה שהכל קוליות של האדם. עכשיו, זאת אומרת, או שהתודעה שלה מתמוססת ומתאחדת עם התודעה שלי, ואז היא לא תשאל את השאלה, כי יש לה כבר את התשובה. זה לא ברמה של שאלה ותשובה. היא אני, וגמרנו. כן? התשובה תהיה ברמה הזאת, זה אנחנו. כן? שאחת שאלת את השנייה, מי זה גדי? תגיד לה, זה בעצם אנחנו. אני הפנימי שלך, ואני הפנימי שלי, יש לנו את אותו אני פנימי. אנחנו שתי אצבעות של אותה יד. והיד הזאת היא אחת משתי ידיים של אותו גוף, והגוף הזה הוא אחד מההיבטים של אותה אישיות, שהאישיות הזאת, השם שלה זה כך וכך. ועד שומעת, אנשים פונים ישר אל האישיות, כי הם לא שמים בדיוק לב לאצבעות או לגוף, כי לא זה מה שמעניין אותם, מעניין אותם האישיות, אז הם קוראים לו בשם של האישיות. לגוף יש שם אחר. הגוף זה גוף. האישיות נקראת בשם. אז או שזה כך, ואז זאת אומרת במילים אחרות, מה שהאצבע השנייה עלתה לאצבע הראשונה, אני לא יודע, אולי היא קצת יותר ארוכה, אולי היא יותר מפותחת, אני לא יודע. האצבע השנייה פשוט מלמדת אותה שיש דברים שלמעלה מההשגה שלנו. כי הרי הן מנהלות שיחה, אז הן עדיין בעלי תודעה נפרדת. הן לא מרגישות, הן לא חוות את זה שהן חלק מהאישיות הזאת. הן רק יודעות שזה כך בלי לחוות את זה. עכשיו, לאיפה שהן ידעו את זה? הם צריכים לעבור חוויה של מתן תורה בשביל לקבל דבר כזה. זה ממש מקביל, אותו דבר. אבל אם הם לא יעברו את זה, ומצד שני לקבל תודעה נפרדת, אז הם יישארו בלי לדעת. עם התודעה שלהם, עם השכל שלהם, הם לא יכולים לפתור את הבעיה. ובקיצור, זה נוסחה אחת לענות על השאלה, וזה הנקודה שהרמב״ם קורא לזה, שהרמב״ם היה רציונליסט ופילוסוף, אבל היה יהודי עם לב חם, מאמין גדול. זה אומר שיש ההבדל העקרוני בין הוא כותב את זה בשפה שלו, הוא לא משתמש במשלים כאלה, אבל ההבדל העקרוני בין החוכמה לבין הנבואה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו. זה ההבדל. שהחוכמה נמצאת בתוך הבועה האנושית, זאת אומרת החוכמה הכי נפלאה של החכם הכי גדול זה כמו התודעה של האצבעות. הנבואה זה כמו שמתגלה לאצבעות משהו מהקוליות, שהם רק פרטים של משהו יותר גבוה. עיקרון האצבע
יכולה בקלות גם לחשוב
שאין אף אחד. לא, אבל הם שומעים שהם מדברים, רוצים לדעת מי זה. תראי, אז האצבע השנייה יכולה גם להגיד לה, זה אמונה תפילה. גם יכול להיות. כן, כל האפשרויות פתוחות. יכול להיות כך, יכול להיות כך. זאת אומרת כך, זה כבר שאלה של אינטואיציה. יש עניין, יש לפעמים שבן אדם אומר באמת מצד ההיגיון, הייתי יכול, אני יכול לקבל הרבה תשובות, אבל נראה לי יותר שכיוון אחד ויותר נכון. תחושת בטן כזאת. וזה כשכוחו של בן אדם יותר מזוכח, אז מסתנן לו הרבה טעויות, הוא לא צריך להיכנס קודם לכל המבוכים לראות שהם רחוב לא מוצא עד שהוא מגיע לאמת. אבל טוב, זה עניין אחר. כל פנים, זה נקודה אחת של מבט מסוים אחד. יש עוד מבט, את השלישי אני כרגע לא זוכר, אבל אולי אני זוכר בהמשך. כן, הזכרתי. יש מבט נוסף. מבט נוסף זה ש מישהו מכם ראה פעם הולוגרמה? שעושים קרני לייזר. מה קורה שם בהולוגרמה? לוקחים סרט צילום, מגרינים עליו, מגרינים קרן לייזר אחת שתעבור נגיד דרך זה ותגיע לסרט צילום, ועוד אחת שהיא תגיע להשתקפות של זה. זאת אומרת, זה משתקף בראי, והקרן לייזר פוגעת בהשתקפות, אחר כך היא פוגעת בסרט צילום, אבל מה שמרוויחים מזה שזה פוגע בזווית שונה, כן? כי הראי עומד במקום אחר. אז על הסרט צילום נקלט באותו מקום שתי השתקפויות של הדבר הזה משתי זוויות שונות. עכשיו, אם לוקחים את הקרן לייזר אחר כך, מקרינים את זה על הסרט צילום שבה הוגבו בשתי ההשתקפויות האלה, ומקפידים לשים את זה בזווית הנכונה, אני בכלל לא מתמצא בזה, אני רק ראיתי תיאור טכני איך שזה עובד, אז אם זה בזווית הנכונה, אז זה יוצר מופע בתלת ממדי עם צבעים חיים של הדבר, של האובייקט, וכשמנסים לגוע בזה רואים שזה שום דבר. עכשיו, אפשר גם להקרין על אותה פיסה של פיל, על אותו מקום אפשר להקרין כמה דמויות כאלה. אם לא משתמשים באותה זווית, פעם אחת הקרנתי את זה בזווית של 60 מעלות ואחר כך אני אקרין את זה בזווית של 70 מעלות, אז אני יכול כל פעם שאני שניהם נתפסים בתוך הפיל, אחר כך כשאני אקרין איזה קרן לייזר, אם אני אקרין ב-60 מעלות אז אני אראה את זה, אם אני אקרין ב-70 מעלות אני אראה את זה. זאת אומרת, הכל נכנס שם בפוטנציה, זה התהפכות של גלים ביחד. זה מין... צריך ללמוד פיזיקה בשביל להבין את זה, כנראה אני לא כל כך הבנתי, אז אני כמו בגדה מלך החדשים בקטע הזה, לא יודע, כנראה שהחכמים מבינים, אולי גם הם לא מבינים, ובכל אופן זה עובד. אז, אבל, ואפשר כל פעם להוציא משהו אחר, ואפשר גם להוציא כמה דברים. יש איזה תכונות מאוד מעניינות. אם לוקחים סרט צילום כזה וחותכים אותו לחצי, אז מכל חצי אפשר להקרין את התמונה השלמה. זה פלא נפלא, כל הדברים האלה. עכשיו, את זה עשו המון מחקרים. יש המדענים שעובדים עם הפיזיקאים של הקוונטים וכל זה, ש... רצו ללמוד מזה כל מיני, איך בנוי העולם בכלל, איך בנוי המוח. עשו את זה הרבה מחקרים, יש נושא שמאוד שנוי במחלוקת. אבל על כל פנים, בוא ניכנס עכשיו למוח של שתי הולוגרמות. כמו שנכנסו קודם למוח של שתי אצבעות, ושאצבע אחת שואלת את השנייה, מי זה הבן אדם, מי זה אותו ראובן שהם שומעים את שמו כל כך הרבה. אם עכשיו ניכנס למוח ששתי הולוגרמות כאלה, והם שתיהם, ניתן להם לצורך העניין, ניתן להם תודעה, וניתן להם לשוחח אחת עם השנייה. או שעוד יותר טוב, אנחנו נראה להם את הסרט צילום, ששם מוקרן הדבר הממשי היחיד שיש בכל הסיפור. כן, הרי את ההולוגרמה אי אפשר להגיד אפור ולשרוף. הדבר היחיד שישנו זה הסרט צילום, הוא שם נמצא. תארו לעצמכם שאנחנו נפגיש אותם, את ההולוגרמות, עם הסרט צילום, ניתן להם להגיד מה יש פה, מה זה, מה הם יגידו? איך הם יגידו? זה כבר שאלה הרבה יותר מורכבת, זה לא שאלה של הצילום. איך הם יגידו? אני לא יודע. אבל יכול להיות שהם יגידו, פוי, איך שזה נראה, אנחנו נראים כל כך יפה, מה יש? לא רואים שם כלום. כשמסתכלים על הסרט צילום הזה, לא רואים שום דבר. רואים קשקושים, ממש קשקושים. לוקחים את האפיל ומסתכלים מול השמש, כמו שילדים עושים, רוצים לראות במצולם פה, בקטן, רואים קשקושים לגמרי, לא רואים שום דבר נורמלי. כך הם מסתכלו על זה על הגרם, הם יגידו, מה יש? מה זה? נכון? הם לא יעריכו את זה, הם לא... יש כאן איזה בלתי סדר, לא היה לך משהו יותר יפה להראות לנו? מה הבאת לנו? הם מתהדרים בסדר שלהם, ביופי שלהם, בזה... האמת שמאיפה הם נובעים? הם נובעים מאותו סדר סמוי שהם לא רואים בו כלום, הם רואים בו רק כאוס, רק תוהו. הם רואים בו תוהו, והארץ הייתה תוהו. הם רואים רק את התוהו, הם לא רואים שום דבר. זה שמתוך התוהו הזה, דווקא מתוך התוהו הזה, הם קיימים, אין להם איזה שום הסודה. ועוד פעם, דוגמה, איך אפשר, איך כשמשהו הופך להיות מצד אחד יותר ממשי, יותר מוצק, אבל כביכול מוצק, כי הדברים הזה לא מוצק, אבל יותר ממשי, יותר נתפס לעין, אבל הוא נפרד מהמקור שלו. לא רואים עליו את המקור. אי אפשר לזהות, כשמסתכלים על דבר כזה, אי אפשר לזהות מה יצר אותו. וכמו שאתה רואה מאחורי קיר, אתה רואה איזה כדור אף. אתה יודע שילד זרק אותו. אבל אם אתה רואה אבן אףה, אז אתה לא יכול לדעת בכלל מה זה. יכול להיות שנפל מאיזה מקום, יכול להיות שמישהו זרק את זה, יכול להיות שבר חי זרק את זה. אתה לא יודע. זאת אומרת, יש דברים שהם לא מגלים לנו על המקור שום דבר. יש את זה בקבלה הרבה, אנחנו נדבר על זה אולי להמשך, שכל העולם כולו הוא נברא על ידי צמצום כזה, שהצמצום המקובלים קוראים לו כוח הזריקה. יש מושג כזה. זאת אומרת, זה כוח נעלם. זה כוח שהתוצאה שלו מופיעה, והוא כאילו לא עומד מאחורי זה. הוא כאילו, חבר'ה, תנחשו לבד. מי עשה מה, אתם לא תדעו. אתם מקבלים תוצר מוגמר. זהו, זה דוגמה שרואים בעולם. זה דבר שני שרציתי לחשוב. דבר שלישי זה כבר משהו, זה כבר תרגיל מנטלי. תרגיל, ועכשיו נחזור חזרה על האצבעות, אבל במקום לתת להם מודעות, אנחנו פשוט נדמיין שהם נמוגים. מה יש? אפשר לחיות בלי אצבעות? כמו שאפשר לומר, אפשר להוריד את הכפפה. אין לנו משלים כפפות. אני יכול לדמיין שהוא מוריד את הכפפות, נכון? אני יכול לדמיין שאין לי סוודר. אני יכול לדמיין שאין לי נעליים. אני גם יכול לדמיין שאין לי רגליים. זה קצת יותר קשה, כי זה מעלה התנגדות, זה מרגיז. אבל סך הכל בן אדם יכול לשכב על ספה, בשקט בשקט, עצום עיניים, ולדמיין שכל הגוף שלו עשוי שערה, כמו רום עוזר או שערה, והוא שוכב על פח, ומישהו הדליק למטה פרימוס, וכל השעבה, מה קורה לשעבה אם מדליקים למטה פרימוס? כן, הכל ככה לאט לאט, מעבירים את הפרימוס אחר כך לעוד מקום, מישהו חמד לו לעצום למטה, הדליק לו פרימוס, וכל הזה איננו. עכשיו, מי חווה שכל זה איננו? אני מתכוון בצורה עמוקה, ככה, ממש להיכנס לתוך דימוי כזה, עד הסוף. מי הוא זה שחווה שכל הדבר הזה נעלם? אני, נכון? אם אני עושה את זה, אם את עושה את זה, זה את. נכון? אבל את נעלם. באיזה אופן את עושה את זה? כי את לא נעלם באמת, זה רק דמיון. זו התשובה הרגילה שאני מקבל בדרך כלל, אבל זה לא נכון. בתוך הדמיון יש שני חלקים. יש את הדמיון שהגוף נעלם, אבל המדמיין לא נעלם. הוא מדמיין שאין לו עכשיו גוף. ככה צריך להסביר את זה. זה מה שנכון. אני מדמיין שאין לי עכשיו גוף. עכשיו אני יכול להמשיך לדמיין שגם הקיר ממול נעלם, וגם הרצפה. בקיצור, אפשר בדמיון להשמיד את עולם ומלואו, שלא יישאר, כך שלא יישאר שום דבר, ממש לא יישאר כלום, 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 כלום לא יישאר, ממש כלום, לא נשאר כלום. ואחרי שלא נשאר שום דבר, אבל עדיין קיימים הזיכרונות שלנו, אנחנו זוכרים שפעם היה משהו, אפשר גם את זה למחוק. אדם יכול לדמיין שהזיכרונות שלו נמוגים בערפל, אין, הוא לא זוכר שום דבר, לא היה אף פעם שום דבר, הוא לא אוהב שום דבר, הוא לא שונא שום דבר. כמובן שזה זה תרגיל די קשה. קודם כל צריך ככה, בשביל תרגיל כזה, צריך שלא יהיה קר מדי, שלא יהיה חם מדי, שלא יכאב שום דבר, זה מאוד נדיר בעולם שלנו. כי אחרת הדבר הזה מופיע עוד פעם. כן, הוא מופיע ככאב, הוא מופיע כדבר שקר לו, כדבר שחם לו. יש כאלה שעושים תרגיל כזה, אז הם נרדמים מיד. פשוט זה התגובה הטבעית. הרבה אנשים שהם תמיד עייפים באופן קבוע, איך שהם מתיישבים, אז עוד אומרים להם לשכב ולחשב על משהו, לא תספיק להגיד ג'ק, הם כבר בעולם החלומות. אבל בכל אופן, אם בן אדם בוחר לעצמו זמן, הוא מנסה פעם לעשות את זה, אז הוא יכול להצליח. אפשר אפילו למחוק את תחושת הזמן. זה מאוד מאוד קשה, אבל ייתכן שזה אפשרי. לא כל אחד מצליח עם זה, כי למחוק את תחושת הזמן זה לא רק ש... שפתאום הכל קופה, הרי מחקנו את הכל, אין מה שיקפה, אין מה שיקפה, יקפה, נכון, כן, אין מה שיקפה. אבל בכל אופן, יש תחושה שעובר זמן, יש תחושה של קודם ואחר כך, תחושה מופשטת כזאת, קצת מופשטת. למחוק את זה גם, אתה יודע, כאילו, אין כלום. מי נשאר? אחרי שהכל נמחק, מי נשאר? מה?
התודעה,
אבל בלי שום דבר שיוצא ממנה מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, התודעה נשארת באותה מידה כמו שהראייה נשארת כשאנחנו נמצאים, בוא נעזור עכשיו את התרגיל, רק אני רק רוצה להסביר את מה שאת אמרת. איך הראייה שלנו קיימת כשאנחנו נמצאים במרתף חשוך, שאין בו שום קרן אור? העיניים שלנו בריאות. אנחנו לא בחזקת עיוורים, אפילו באותו רגע. נכון? אנחנו רואים, אנחנו, אבל כרגע אנחנו לא רואים בכלל. זאת אומרת, הראייה נשארת בפוטנציה. התודעה נמצאת אצלנו כפוטנציאל. אבל היא לא יכולה להתחבר לשום דבר, והיא לא יכולה להופיע כתודעה. כי את התודעה בדרך כלל הסביבה מוציאה מהכוח אל הפועל. כן? הדברים הנראים מוציאים את הראייה, הדברים הנשמעים מוציאים מהכוח אל הפועל, את השמיעה וכן הלאה. ולכן יש בסוגריים, הנה אני כבר מתחיל לגלוש, תשמרו עליי, בסוגריים בן אדם יכול, בן אדם יש הרבה יותר, הוא מכיל הרבה יותר ממה שאנחנו הצלחנו, אנחנו עם החינוך מוציאים מבן אדם רמה מסוימת, כך וכך. ובעצם הפוטנציאל של האדם הוא אדיר, רק אין לו את הגירויים הנכונים. ישימו את הבן אדם הזה בעולם אחר, אז פתאום הוא יראה מה התודעה שלו יכולה לחולל. אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. עכשיו, מה בכל אופן נשאר? התודעה היא בפוטנציה, היא ממש, היא נקודתית. אבל זה נכון, התודעה נשארת. לעניין מה התודעה נשארת, היא לא מתלבשת בכלום, היא לא מתלבשת על כלום. אבל יש דבר אחד שנשאר. וכמו שאומרים, אם נמחוק את הכל, אז נשאר עם המוחק ביד. המוחק נשאר. אותו אחד שמדמיין שהכל איננו, הוא נשאר. הוא רוצה לדמיין שגם הוא איננו, אבל הוא לא יכול, כי הוא צריך לדמיין. הוא מדמיין שהוא איננו. בסדר, אז הוא מצליח את החלקים שבתוכו, שהם, איך אומרים, החלקים החיצוניים שלו, ודאי שאת הגוף הוא יכול למחוק, את הזיכרונות, את הכל, אבל יש נקודה אחת בפנים שאותה הוא לא יכול למחוק. מה היא הנקודה הזו? מה זה? מה? את ה... הוא, תראי, הוא בעצם הוא מוחק את כל הכוחות שלו. הוא אומר לעצמו שאין לו כוח דמיון. אבל הוא משתמש עכשיו בדמיון כדי למחוק. נכון, נכון, נכון. זה הלך חכמה מאוד. אני לא חשבתי את זה, אבל צודקת. הוא משתמש בדמיון שלו, הוא לא מודע לזה כרגע. אבל הוא משתמש בדמיון כדי למחוק, הוא נמצא והדמיון שלו נמצא. אבל הוא נמצא. הדמיון הוא דמיון שלו, אז הוא קיים. כן? הוא קיים. אם בן אדם בא ואומר, אני לא קיים, אז מה נאמר לו? אז מי אמר את זה? אם אתה לא קיים, מי אמר אני לא קיים? מה?
חושב
השוואה לא שומע.
מי חושב השוואה
לא קיים? כן, ממש כך. ממש כך, אבל נכון. אפילו כשאני חושב שאני לא קיים, אז אני קיים, כי אני חושב שאני לא קיים. אחרת אין מי שיחשוב, זה דקר. כן, נכון. הזכרתי. היינו ילדים בבית, אז... איך היו המוגרים שעשית העולם, שיש דבר כזה? שאתה יודע שאתה לא חולם את העולם. עושה לנו תרגיל שהגיע לנו את הספר. הנה, ממש ילדים, היה שם אחד שלמד פילוסופיה. טוב, נכון. נכון, באמת נכון, זה באמת, זו אותה מחשבה, אני כרגע לא חשבתי על דקארט, אבל זה באמת נכון. עכשיו בוא נלך הלאה. אתם זוכרים את הסיפור עם שתי אצבעות? היה לנו שתי אצבעות, עכשיו יש לנו, מה?
היום זה סוג של מימוש.
ו? אז?
אז אם שום דבר לא קיים, אז אין לך למה להחיז.
ואז?
אז הדמיון אתה לא יכול להפעיל אותו.
אני לא יכול מה?
להפעיל את הדמיון.
להפעיל את הדמיון. אז זאת אומרת שאני לא יכול להפסיק מחשבה כזאת לאורך זמן?
אם אין שום דבר, שום דבר להאחז בו.
כן, אז מה קורה לי? אתה יודע מה שקורה בדרך כלל שעושים תרגיל כזה? אתה ניסה את הפעם?
זה באמת מצב טרנסמנטלי כבר.
נכון. באמת נכנסים באמת לטרנס,
אבל... אז אתה לא חושב בעצם.
נכון. נכנסים לטרנס, לא, אבל אתה קיים. אתה קיים כי אתה מרגיש נהדר עם זה. מי שמנסה לעשות תרגיל כזה, הוא מצליח, הוא מרגיש עם זה נהדר. זו תחושה של חום, תחושה של ממש חזרה הביתה, כמו ילד בידיים של האמא. תחושה נהדרת, למרות שלכאורה הכל הלך, מה קרה? הנקודה היא כזאת, אפשר להסביר את זה. כל הדברים שאנחנו מרגישים כל הזמן, הם דברים שלנו. הם לא אנחנו, הם דברים שלנו. אנחנו כל הזמן עם המיקוד שלנו כלפי חוץ. נכון? Yeah, אני מסתכל עלייך עכשיו, אני עם המיקוד, אני מסתכל אחר כך על הארון שהוא אחורייך, אני אחר כך על הקיר, אני כל הזמן החוצה. אני חושב על נושא מסוים, אני אל הנושא, למרות שהנושא בא ממני כביכול. עכשיו, אבל ברגע שמוחקים את הכל, לאן חוזרים?
לעצמנו.
זה הדבר הכי טוב. זה פשוט לנוח. זאת מנוחה מאוד עמוקה. מי שמכיר דבר כזה, זה משהו נפלא. אבל עכשיו בוא נמשיך אנחנו עם הדיון שלנו. לא המטרה שלי לא הייתה ללמד את הדבר הזה בשביל הכיף. מי שרוצה לעשות את זה מה שהוא רוצה, בבקשה, אבל... בוא ניקח, היה לנו שתי אצבעות, בוא ניקח שני אנשים. שני בני אדם עושים ביחד, לא ביחד, עושים ביחד תרגיל כזה. יש הבדל בין מה שאחד מגיע למה שהשני מגיע, אם הם שניהם עושים את זה עד הסוף. לפי ההיגיון הפשוט, צריך להיות הבדל או לא? לא צריך להיות. כי הם מוחקים את כל ההבדלים האינדיבידואליים, הם בדברים החיצוניים שאותם הם הרי מוחקים. הדבר היחיד שנשאר, עכשיו בואו נרחיב את העירייה. אם נצליח, הרי הצלחנו ללמד אצבעות לדבר, והצלחנו ללמד הולוגרמות להיות מבקרות אמנותיות, בואו נלמד, לא יודע, זה בעל חי, שיעשה תרגיל כזה. תראו לעצמכם שמלמדים צמח של תירס, שיעשה את התרגיל הזה. מה הוא אומר? לאן הוא יגיע? אם הוא יצליח, אני לא יודע, אני לא הייתי צמח של תירס, אני יודע איזה נפש יש לו. הרי הקדוש אומר שגם לצמחים יש נפשות. נפש הצומחת, אבל יש לכל דבר נפש. אצל האריזל יש לדומם יש נפש. אני אקח את הנפש של הדומם ונלמד אותה לעשות דבר כזה. לאן הוא יגיע? יגיע למקום אחר? יגיע לאותו מקום. ואם ניקח מלאך ונלמד אותו לעשות את זה, לאן הוא יגיע?
לאותו מקום.
הוא גם יגיע לאותו מקום.
בעצם למקום,
אה? אתם מבינים לאן... בסוף, זאת אומרת, כאן האצבעות עשו את העבודה. זאת אומרת, אף אחד לא... נחזור למשל של האצבעות שדיברנו בהתחלה. מה היה הסיפור של האצבעות? שתי האצבעות, אחת שאלה את השנייה, מי זה הבן אדם? כן? שומעת שאומרים איזה שם כל הזמן לידיים, שאלת מי זה הבן אדם. ויש להם איזה דיון פילוסופי. אחת תגיד שאין כזה דבר, שסתם אמונה תפילה, אחת תגיד שזה... לא יודע, כל אחד. אבל מה יהיה אם הם יתחילו לעשות, כל אחת מהם תתחיל לעשות את התרגיל. בוא נחזור לאצבעות, נחבר את שתי התובנות האלה יחד. כל אחת מהם תתחיל לעשות את התרגיל. לאן הם יגיעו? בתוך העולם הקטן של הבן אדם, הם יגיעו לתשובה. הם יגידו, זה אני. אמרתי, קוראים לי גד, שתי אצבעות שלי ישאלו אחת את השנייה, מי זה גד? כל אחת, ברגע שהיא תקבל הערה, אז היא תצעק, זה אני. חכה, רק שנייה.
הם יגיעו לפה.
כן, נכון. בהתחלה הם יגיעו לפה, ובסוף, אם הם גם את זה ינחקו, הם יגיעו בסוף לנקודה. עכשיו, מה יהיה אבל אם יבוא, תבוא אצבע אחת ותגיד, כן, נכון, זה אני, אבל רק אני, את לא. מה אז יהיה? זה עוד פעם שאלה מבלבלת. בסדר, זה אני באמת, אבל רק אני, אתם לא. מה זה אז? או בוא נגיד עוד יותר, נעשה את זה יותר קל. אם בן אדם הולך ועושה את התרגיל הזה שדיברנו עליו, ואמרנו הרי שבעצם בפוטנציה, כל מי שיעשה את התרגיל יגיע לאותו דבר, לבוא מישהו ויגיד לא, רק אני יכול. אתם כולכם, לא, אתם, אם תעשה את התרגיל הזה, תגיע למקום אחר לגמרי. מה זה אומר? הוא יבוא, הוא יקום עכשיו מהספה, אומר, עשיתי את התרגיל, וואי, לאן שאני הגעתי, אף אחד לא יכול להגיע. מה זה אומר? זאת אומרת שהוא לא עשה את התרגיל. שהוא לא עשה את התרגיל. זאת אומרת שבחינה חווייתית הוא לא חווה את החוויה הזאת, או את האי חוויה הזאת. כי למה? כי הוא נשאר עדיין באותו רובד שבו אני זה לא אתה ואתה זה לא אני, ואנחנו נפרדים. אז אם אנחנו נפרדים, אז הוא עדיין בתוך בועה. יכול להיות שהוא מחק כמה דברים, אבל את הפנימיות הוא לא מחק. מזה אפשר להבין כמה דברים. כל המשלים האלה ביחד, אפשר להבין קודם כל את היחס בין האדם לאלוקים, ואפשר להבין גם המשל האחרון שדיברנו, אפשר להבין למשל את פרעה, שמי שמכיר את הציורי קיר שנכנסים ממצרים, כל מיני תגליטים, ואיך מצויר פרעה שם ביחס לאנשים אחרים, אתם מכירים את זה?
כן.
ענק, גדול. או איך שהנביא יחזקאל אומר לחירם מלך צור, ואתה אדם ולא אל, כן? כי מה אמר חירם מלך צור? הוא אמר, אני מושב אלוהים ישבתי. אני אלוקים, אתה לא, אני. רק אני.
אפשר להבין גם
על עכשיו,
ואף
תראה
אחר כמוך.
נכון.
זה
מה שאפשר להבין את זה. נכון. זה ממש כתוב, מה שאת אומרת. עם החיבור לשורש, אפשר להבין על אותה לאחר כמוך. עכשיו, זהו, עד כאן, מה?
זה הסוף
הפסוק,
אני
אשם. אני אשם. נכון, עכשיו אני אשם. יש פסוק מעניין בשירת האזינו, זה פסוק מדהים. ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים ממדי. יש שם המשך, מחצתי ונרפא, ואין מידי מציב. אני לא זוכר בדיוק את ההמשך, אבל כל פעמים, מה פירוש ראו אתה כי אני אני הוא? מה זה הכפל הזה? ראו אתה כי אני הוא. מה זה אני אני הוא? אני לא יודע, אני לא הולך לחבר פירוש על התורה, זה מפחיד, לפרש לבד פסוקים, מי יודע, מי נשיג מה שכתוב שם, מה שחזב גילו לנו, הלוואי שנבין את זה. אבל על כל פנים, יש איזשהו רמז, אולי, של אתה רוצה לדעת מי זה אני, מי יכול להגיד על עצמו אני, אני באמת אני, רק השם לבד יכול להבין. זה שאנחנו אומרים אני, זה כמו שיש בדקדוק, יש מושג כזה של שם המושאל, כמו לב אבן או לב זהב. אז לא מדברים לא על אבן ולא על זהב, מדברים על לב, אבל השאילו את הביטוי לצורך העניין. אז בכל אופן אנחנו צריכים איזושהי שפה ואיזה פרמטר, אנחנו צריכים איזה יחסים בין אחד לשני. אז אנחנו אומרים אני, אתה, אבל המושג האמיתי של אני, זה מודגש יותר במילה התנ"כית אנוכי. אנוכי, לא כל כך משתמשים בשפת הדיבור, ברגע שאומר אנוכי, זה נשמע לנו אינטואיטיבית, זה נשמע לנו יומרה, יומרני, אנוכי. פעם בדור הקודם זה היה פחות, אבל בעברית של אבינו זה ודאי לא נשמע טוב, שבן אדם אומר אנוכי. אבל זה נכון, כי באמת אנוכי זה מילה שלפי הפשט, לא מדבר עכשיו על הרמזים, לפי הפשט, אנוכי זה מילה שהיא כדי לבטא את האני האלוקי. אז זו מילה אחרת, פלא, באנגלית, שכותבים איי, כותבים אותו גדול. אפשר לדרוש את זה לשבח, אפשר לדרוש את זה לגנאי. זאת אומרת, אפשר לדרוש את זה לגנאי, זה פשוט. המורה לאנגלית שלנו אמר לנו, האנגלי אוהב את עצמו, ולכן כשהוא כותב איי, הוא כותב תמיד בגדול. אפשר לדרוש את זה לשבח, כי בפנימיות בן אדם מרגיש באיזשהו מקום שהאני האמיתי זה גדול השם ומעולם מאוד. צריך לקרוא, לכתב את זה גדול. אני באמת כרגע מתכוון לעצמי, זה לא הדבר השלם. הדבר השלם זה ש... עכשיו, יש דבר נוסף, משה. אני לא התעייפת. לדבר זה קל, לשמוע זה קצת יותר קשה. יש דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון. מישהו רואה פעם את הפירוש של התורה של הרב הירש? זה מוכר? הוא נדמה לי מיד בתחילת הפירוש שלו על התורה ובראשית הוא מדבר שם על, על הבחירה של האדם ועל הבחירה של האלוקים. זה נושא קשה, אבל הוא מיד דרך, על ההתחלה הוא כותב שישנם תורות, ישנם תרבויות שלפי תפיסת עולמם אז גם לאדם אין בחירה וגם לאלוקים אין בחירה. ומי שמכיר קצת, מי שקרא קצת, מי שלמד, אז זה ממש נכון. אבל בכל אופן, בתורה כתוב, הוא בחר אותה בחיים, ואנחנו קיבלנו, בוא נחזור לאצבעות שלנו. נחזור לשתי האצבעות. מה שקורה עם שתי האצבעות, שהם קיבלו לא רק תודעה, אם הם קיבלו רק תודעה, אז זה כמו שני מלאכים. מלאכים יש תודעה. תודעה נפרדת, הם לא חווים את עצמם כאלוקים, הם מרגישים את עצמם כבעלי תודעה. אבל הם מדברים על האלוקים בגוף נסתר, הם אומרים קדוש 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 השם צבאות, מלוך לארץ כבודו. מצד אחד, מצד שני, אבל אין להם בחירה. כן? הם, מה זה מלאך? מה הפירוש המילולי של המילה? מלאך. שליח. הם, שפת אמת, כותב, ראיתם פעם את השפת אמת? ספר מאוד עמוק, מאוד קצר, הוא כותב שבעצם כל בן אדם הוא שליח. למה למלאך קוראים שליח, קוראים מלאך, ובן אדם לא קוראים מלאך? כולנו שלוחים. כל צמח הוא שליח, כל בעל חי הוא שליח, כל מינרל הוא שליח, הכל שלוחים. זה אומר למלאך יש אך ורק את השליחות, אין לו שום דבר אחר. האדם יש לו את השליחות, אבל הוא מתעסק עם כל מיני דברים אחרים שלא נשלח אליהם. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם יש לו בחירה. הוא יכול למלות את השליחות שלו, הוא יכול למלות אותה, את השליחות בתכלית, הוא יכול למלות את השליחות חלקית, הוא יכול לא למלות את השליחות בכלל.
אז בחירה זה בעצם פה פיזור.
כן, ויש לו גם בחירה עוד יותר. לא רק במה שהוא עושה, יש לו גם בחירה לאן הפנים שלו יהיו מופנים, אם פנימה או החוצה. זה בעצם הבחירה האמיתית, כי פנוי אליי עורף ולא פנים, זה הביטוי התנ"כי. הרב גורן פעם סיפור מלפני 40 שנה, היינו בטירונות במחנה 80, טירונות של נחל, והיה בדיוק הסרט ימי תשובה, והגיע הרב גורן לטירונים של הנחל, הוא הגיע בעצמו, ואחרים הוא שלח את הרבנים הפקודיים. היה לפני יום כיפור, הוא היה מגיע ונותן דרשה לזה בסיסמאות כזה. הוא הגיע למחנה 80 והוא דיבר, זה היה משהו, כל הבסיס עמד במסדר, היה שמונה, בית שלם של נחל היה שם, וכולם נעמדו וזה עם כל הזה, והוא דיבר עד היום, אני זוכר סיפור שהוא סיפר אז, זה יצא לי מהראש. הוא סיפר סיפור כזה, הוא רוצה להסביר מה זה תשובה. יש שם חבר'ה שאני יכול להיות שהם שמעו את זה פעם ראשונה בחיים שלהם את המושג הזה בכלל. אולי אני יודע מה זה חרטה. אז הוא אמר שתשובה זה נקרא, הוא סיפר סיפור שפעם היה נכנס חסיד לרבי ושאל את הרבי, רבי מה זה תשובה? ובאותו זמן עמד, היה שם חלון בחדר, וילד עמד על כיסא ליד החלון והסתכל החוצה. הילד של אותו רבי. אז הרבי הסתובב וקרא לו בשמו, אז הוא הסתובב עם הפנים אל הרבי ושאל אותו מה. אז הוא אמר לחסיד, אתה רואה? זה תשובה. את הסיפור הזה הוא סיפר, וככה... זה בעצם הבחירה, כל הבחירה, תשובה לא קיימת ללא בחירה. כל הבחירה שלנו זה אנה אנחנו פונים עם הפנים. הפנים זה אומר שני דברים, זה אומר הכיוון שלנו, וזה אומר לא רק הכיוון הטכני, אלא גם ההתעניינות הפנימית שלנו. פנים זה מילה דומה למילה פנימיות. הפנים הדבר הבולט זה העיניים. העיניים זה היה... כשמסתכלים למישהו בעיניים רואים את הנפש שלו. והעיניים זה זה דומה למילה התעניינות. עיניים ופנים, העיניים הביטות קדימה, זאת אומרת, ההתעניינות הפנימית שלנו, לאן היא פונה. זה פנה החוצה, הוא קרא לו, הוא פנה לאבא חזרה. זה בעצם המושג הפנימי של הבחירה. האם לפנות לכאן או לפנות לכאן. גם כשפונים אל האבא אפשר לעשות בעולם הרבה דברים. וגם כשפונים החוצה, אז אפשר לעשות הרבה דברים בבית הכנסת ובבית המדרש, ולהיות דתי ולעשות הרבה מצוות, אבל עיקר ההתעניינות היא בחוץ. ויכול להיות, אפשר להיות איש עסקים ולעשות הרבה דברים בחוץ, ועיקר ההתעניינות היא לפנים. הבחירה היא פנימית קודם כל. אחרי שהבחירה נעשית בפנים, הממילא היא גורמת הרבה דברים בחוץ. הרבה פעמים אנחנו מתרגילים בחירה חיצונית. אבל זה רק שלב. הבחירה האמיתית היא תמיד בפנים. זה ביחס לאדם שהוא בעל בחירה, והאמת שזה פלא גדול. אם אנחנו ננסה להבין את זה, עוד פעם, אנחנו עם התודעה של האצבעות, אם ננסה להבין את לאצבעות אין בחירה. זאת אומרת, יש לאדם בחירה, אבל האצבעות ככאלה, רואים ורואים, לאצבע תהיה בחירה. מה שיקרה לאצבע, מה יקרה לי אם לאצבע שלי תהיה בחירה, בחירה משל עצמה? אני אחפש רופא. כן. שיעבוד גדול, אם יש לאצבע פתאום בחירה. אז איך זה שלנו יש בחירה? נפלא. הקדוש ברוך הוא באמת, הסבלנות שלו היא בלי גבול, הוא יזם את זה, הוא נתן לנו בחירה. אנחנו מצד אחד, כמו האצבעות שלו, מצד שני, יש לנו בחירה, והוא רוצה שאנחנו עם הבחירה שלנו, אנחנו נבצע את מה שהוא רוצה עם אותה ספונטניות כמו שהאצבעות עושות עבור הבן אדם. אבל שזה יהיה לא כמו האצבעות, תודה רבה, אין להם משהו אחר. אבל שזה יהיה מתוך בחירה ומתוך מודעות, מתוך התנדבות, מתוך רצון טוב, לא מתוך מצב נתון. זה דבר מאוד עמוק. ואנחנו לא כל כך מבינים איך שזה עובד, את המערכת הזאת. אבל זאת הבחירה. וכנגד זה יש לנו את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל. זה באמת נושא קשה. זה נושא קשה. אפשר לשאול את זה כמה שאלות. אפשר לשאול שאלה אחת, למה בכלל הוא בוחר במישהו? לא, צריך לתת לכולם. הרי הוא ברא את כולם בצלם אלוקים, אז מה פתאום שיבחר במישהו? וככה זה מופיע גם במדרשים. בטח יש מישהו שמכיר את זה, המדרשים שמתארים את מתן תורה. איך מתואר שם הסיפור שנתן תורה? שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לבני אדם. הוא מסתובב בכל מקום, בכל מקום אומרים לו שלא רוצים את התורה שלו. ויש עם אחד שמסכים לקבל. כל זה מופיע במדרשים. וצריך לדבר על זה, זה לא כך פשוט, אבל על כל פנים, אם תסתכלו בדרך השם של הרמח"ל, בכל הספר. תרשמו, יש להשיג אותו היום בדפוסים מהירים, מהירי עיניים, בדרך השם של הרמח"ל, יש לך פה. אני רק רוצה להגיד את הפרק.
ימין הכל קודת.
תודה רבה. יש פה מפתח לפנה. זה חלק שני, זה הולך ככה, אתם רואים, חלק ראשון יש כמה פרקים, חלק שני כמה פרקים, וחלק שני זה הפרק הרביעי. יש פרק שלם רק על הנושא הזה. ושזה למעשה, איך שהרמח"ל מציג את זה, יש כאלה שמציגים את זה אחרת, לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הגישות, צריך להיכנס ליותר גישות, הזמן כמעט נגמר, גם הכוח כמעט נגמר. אבל כשהרמח"ל מציג את זה, שזה למעשה, זה בחירה של עם ישראל והשם. איך זה יוצא, לפי איך שהרמח"ל מציג את זה. וממילא, אנחנו מקבלים את זה חזרה כבחירה של השם בנו. יש כאן היסטוריה שלמה. בעמוד 66. מן העניינים העמוקים שבנהגתו יתברך שמו הוא עניין ישראל ואומות העולם. והוא מתחיל מהאדם הראשון. עם כל הסיפור, אולי נקרא את זה פעם ביחד. יכול להיות. אבל כדאי לקרוא את זה, יש את זה גם באנגלית. מי שיותר קל לו, כדאי לקרוא את זה, חלק שני פרק רביעי. ונתחיל עוד נושא. אני חושב ששתי השאלות הבאות גם יורדות, איכשהו, לפי כל מה שדיברנו. יש כאן שתי שאלות כאלה. אם הוא בחר בנו, למה זה מחייב אותנו? שאלה אחת. ושאלה שנייה, שאם הוא באמת בחר בנו, מדוע לא כל העם מכיר בזה, מכיר את זה? זאת אומרת, למה לא כולם מזדהים עם זה שהוא בחר אותנו? עכשיו, לפי כל מה שדיברנו, אפשר להבין את זה.
הדבר שלי יותר פשוט לי.
ש?
הדבר שלי יותר פשוט לי. כמו שהאצבע לא יכולה לא להתאר.
נכון. הדבר השני זה פשוט, כמו שהאצבע. זאת אומרת, מה שדיברנו למעשה כל הזמן זה האחדות הפנימית שלנו עם הבורא. כן? יש כאן... יש לך נקודה מה... שנייה. רק רוצה להראות לכם כמה מלא מקומות.
למטה גדול
יש יותר. לא, לא משנה, יכול להיות קטן. די גדול, יש יותר קטן. יש כאן תורה נון אלף, בחלק הראשון. תורה נון אלף, נון אלף. היא לא ארוכה. תחילת התורה, התורה נמלת, אמר רבי עקיבא, זה קטע ממסכת חגיגה נדמה לי, שם יש את כל הסיפור של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, יש איזו גמרה שיש בה כמה דקים של קבלה, כאלה, תוך השס. ונדמה לי ששם זה מופיע, כאן אין מראה מקומות. אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, רבי עקיבא וחבריו עשו, עלו לפרדש, נכנסו לפרדש, עשו עליית נשמה, עלו למעלה. אז הוא אמר להם, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא יקום לנגד עיניים. זה שיש, נראה כמו מים, אל תגידו מים. זה לא מובן, זה בטח איזה דימוי של משהו. אז הוא אומר, בין היתר, הוא אומר כאן, כשהעיניים הן כהות, העיניים משקרות, שהן לא מראים את הדבר כפי שהוא, כגון על דבר גדול מראה שהוא קטן, ועל אחד הוא מראה שהוא שניים, הפך האמת. אלה הדוגמאות שהוא תופס לעיניים משקרות. ואחר כך יש דיון שלם, אם תתראו את זה בפנים, אז זה מאוד מעניין, מאוד מרתק. כל אחד כמה שהוא ספר מאוד עמוק. אבל בכל פנים, דוגמאות אפשר לתת לעיניים שלא רואות נכון, אפשר לתת דוגמאות מכאן ועד הודעה חדשה. אפשר גם להגיד שעל שניים הוא רואה שזה אחד. למה לא? בנאדם שהוא קצר ראייה. אם הוא רואה מרחוק משהו, הוא רואה מטושטש, אז הוא רואה רק אחד. הרבה יותר מה שעל אחד. בשביל לראות אחד, שניים, צריך עיוות הרבה יותר גדול בעיניים. יש לזה איזה שם בלטינית, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה. צריך צילינדרים בשביל זה, כל מיני... לא יודע, צריך איזה משהו ממש חיסרון גדול בשביל לראות שניים על אחד. לראות, לראות במקום, כן, כשעושים קרוב אז זה בגלל שכל העין, אבל זה לא חיסרון בעין.
יש לנו מיקוד.
מה?
יש לנו מיקוד. שחסר מיקוד.
שחסר מיקוד, אז כשזה מתקרב מאוד, נכון, נכון, נכון. זה מה שהיא ניסתה לעשות עכשיו. עשתה ככה. ככה בודקים מיקוד גם. אבל בסדר, אבל... בדרך כלל, לא זה, עיניים משקרות, אתה יכול להגיד רואות מטושטש, לא רואות טוב מרחוק דברים קטנים, או לא רואות טוב מקרוב דברים קטנים. הוא בחר בכוונה, רבי נחמן, יש כלל כזה, ידוע בחסידות בכלל, בכל החסידות, שהדוגמאות הן מאוד מדויקות. יש כאלה שאומרים שהמשלים הם מאוד מעבל של טוב. המשלים, הנמשלים, כל אחד הסביר, אבל יש כל מיני, אני לא יודע אם זה ככה בלי כותב מהר"ן, אבל... הדוגמאות הן מדויקות. הדוגמאות אף פעם לא כלאחר יד, הן לא סתם ככה. כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים ריבוי. אנחנו רואים נפרדים. מי, אתה, הוא, הכל נפרדים. ורואים דברים קטנים. רואים רק את הפוטנציאל של כל אחד בנפרד. זה וזה, אם אתה פתאום תתחיל עם הכיסא שלך לרחף, להגיע לתקרה, אני אצבוק את עצמי, אני לא חולן, נכון? כי אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אני בטוח. איך אתה יכול? אתה בן אדם, ובן אדם זה דבר קטן. ובן אדם הוא אחד מריבוי וכל זה, אז אנחנו רואים קטן ורואים שניים. אבל הוא אומר, העיניים משקרות. על אחד אומרים שהוא שניים, אבל דבר גדול אומרים שהוא קטן. זה הכתוב כאן. הדבר גדול הוא אומר שהוא קטן, בגלל שבעצם כל דבר שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים את אותו דבר, אנחנו רואים את האחד יחיד ומיוחד. רק אנחנו לא מודעים לו, אנחנו לא רואים אותו. ולכן אם הוא בחר בנו, זה לא פלא שאנחנו... כי עוד פעם, כמו האצבעות. האצבעות לא יכולות לנחש את התודעה של הבן אדם. הפלא הוא מדוע יש כאלה שכן קולטים שהוא בחר בהם. אלה שלא קולטים שהוא בחר בהם זה טבעי לגמרי. אלה שכן קולטים, אז באמת לבד לא הם יכולים להשיג את זה. זה לא דבר שבן אדם יכול להמציא. כי ברגע שממציאים דבר כזה, זה נראה מצחיק. האמת, שזה תמיד, 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 בכל התרבויות ובכל הדורות, זה אף פעם לא הייתה תקופה שהדבר הזה יתקבל טוב. ככה שאם בן אדם ממציא דבר כזה, הוא יורד לעצמו ברגליים. פשוט.
אבל
הדבר הזה
לא מתקבל?
הוא לא מה?
את הייחוד
עם השם, או את הייחודיות שלו כיהודי? על מה אתה מדבר?
לא, את השם.
כן, הוא היה מרכבה להשם, כן, בהחלט. אבל זה שהוא בא וטוען שהשם אומר לו, בעצם לא כתוב משהו מיוחד, אבל... הבחירה של עם ישראל כתובה בעיקר לא אצל אברהם, אלא אצל משה.
כן.
הוא בחר, בחר השם מכל העם מן השואל פני האדמה. שמה זה דבר שבא מלמעלה. אף אחד לא יכול לזום דבר כזה, כי זה לא לטובתו פשוט. חז"ל אמרו שהיום מדברים הרבה על אנטישמיות. מדברים עכשיו בשבועות האחרונים, מדברים על זה, שהיום השואה, אז בכלל, עושים סיפוזיונים, עושים מחקרים, יש... הקים עכשיו צוות חירום לטפל בבעיית האנטישמיות. רוצים לעלות בזה כל העולם כמעט. יש בעיות קשות צופים בתכנסת. חז"ל אמרו, אחד מהפירושים, מדהים, אחד מהפירושים בשם סיני. למה קוראים לזה הר סיני? כי ברגע שניתנה תורה לישראל ירדה שנאה, שאומות העולם שונאים את ישראל, ירדה להם שנאה. באותו רגע שבני ישראל קיבלו את התורה, הם התחילו לשנוא אותם. וכבר זאת שנאה ישנה של 3,000 שנה. עוד מתי שבני ישראל היו שבט נידח שהסתובב במדבר סיני. כבר לא יכולים לסבול את היהודים, יש לו תורה כזאת, כזאת מורכבת, עם כל כך הרבה מצוות, עם כל כך הרבה עניינים, והוא צועק אתה בחרתנו מכל העמים, משהו לא נסבל לחלוטין. עכשיו, מצד שני, אז קיימת, אבל קיימת השאלה, מדוע אני חייב לקבל את זה, אם זה כל כך מכביד עליו? זהו, הוא בחר בי, אבל זו בחירה חד צדדית, הוא קראת איתי ברית, אני לא קראת איתי איתו ברית. אבל אם היינו עוד פעם, אם היינו מתחברים למה שדיברנו קודם, והיינו מבינים נכון, על מי אנחנו אומרים את זה? אז בעומק אנחנו, זה כמו שהאצבעות שלנו יפסיקו לשמוע בקולנו. זה הנושא.
לא, שאתה בחרת לנו, באמת שאנחנו בחרנו גם.
ככה הוא מסביר פה, שאנחנו בחרנו, ו... כי בעצם הוא בחר בבני אדם. רק בני אדם יפנו אל הגורף, והוא נתן להם כמה הזדמנויות, הוא כותב כאן את כל ההזדמנויות, קראתם פה את הפרק הזה? מישהו קרא לי?
לא.
לא מכירה לי. זה מאוד מעניין. הוא פשוט סוקר את ההיסטוריה של תחילת התנ"ך עד מתן תורה. הוא אומר שעדיין אומות העולם לא איבדו את התקווה, אבל הם איבדו את התקווה רק כציבור ולא כיחידים. ולכן כל אחד מהם יכול להצטרף לעם ישראל אם הוא רוצה, בתור פרט, בתור יחיד. זה מה שהוא כותב שם. יש כאלה שלא מבינים, אומרים שאתה בחרתנו זה תורה גזענית. בתורת גזע אי אפשר לעבור מגזע לגזע. אצל הגרמנים למשל, יהודי שהתנצר, הם חיפשו אצל כל אזרח, הם חיפשו ארבע דורות אחורנית. אולי היה לו סבא יהודי או סבתא יהודיה. מי שמצאו אצלו משהו כזה, שלחו אותו לתאי השמידה. עד כדי כך.
יהודי לא יכול לעבור.
כי אצלהם זאת הייתה גזענות.
לא, אבל יהודי.
יהודי לא יכול לעבור, זאת אומרת, כי הוא לא יכול להוריד מעצמו את החיוב ששמו עליו. אבל הוא לא שמו עליו כלום, אז הוא יכול לקבל על עצמו.
זה עניין שגם של גנים.
מה גנים?
יהודי, כן.
נו.
זה שמגיע לעם היהודי
שאני לא אגן? זה שמגיע לעם היהודי מי?
הגוי.
הגוי, נו. אז הוא מכניס גנים אחרים.
אז זה לא
הגן
היהודי?
זה לא הגן היהודי. אבל הגן הרוחני היהודי מתלבש גם פה.
לא, אבל מה שמייחד
היהודי?
יש
בין יהודי מסוים. יש בין יהודי, אבל זה לא רק הגן עושה את העבודה.
לא, אבל...
אפשר להסתדר.
כמו שלכהנים יש גן שרק איתם. והתורה אומרת את זה כל הזמן, שזה בא מאבא לבן, זה רק יכול לבוא אצל אבא, אבל הכל מסתדר שם.
אבל זה יכול להיות, זה הנקודה, יש למשל, להיות כהן באמת, גר לא יכול. אז יש לסיפור. זה מה שאת אומרת, זה בעצם הנשמה של הסיפור התלמודי, על שמעיה ורטליה, שהם הולכים במוצאי יום כיפור, הולכים ברחוב, ויש המולה גדולה ברחוב, מוצא יום כיפור, כולם מלווים את הכהן גדול הביתה. מכירה את הסיפור? כן. אני חושב שהסיפור נמצא באיזשהו מקום. כולם מלווים את הכהן הגדול, והכהן הגדול הזה היה כהן גדול שהוא היה כזה... הכהנים הגדולים בזמן בית שני לא היו אנשי מידות ומוסר, מי יודע מה. ושמעיה ורטליה הם היו צאצאי גרים, אבל הם היו אנשים... משכמו ומעלה. והקהל, כנראה מישהו בקהל מבחין ששמעיה ורטליה עוברים שם בפינה, אז הם הולכים ללוות אותם. ואז הכהן גדול נשאר לבד. הוא מרגיש לא טוב עם זה. ואז הוא ניגש אליהם, אל שמעיה ורטליה, ואומר להם, מן ערב טוב כזה, הוא אומר להם, יבואו בני העמים לשלום. הוא רוצה לרמז להם, שהם בני, הם בני עם אחר בעצם, אתם זרים, אתם לא זה, אתם לא... היי, הצטרפתם, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו הוותיקים, לא אתם. אז הם ענו לו, יבואו בני עמים לשלום שהולכים בדרכו של אהרון הכהן, ולא יבוא בן אהרון לשלום שלא הולך בדרכי אבותיו, שלא הולך בדרכי אבותיו, משהו כזה כתוב שם, אתה זוכר את זה? משהו כזה תפש. זאת אומרת ככה, מה הם אומרים? הם אומרים, באמת נכון, את הגן יש לך. אבל יש דברים נוספים שהם לפעמים יותר חשובים מהגן. אנחנו יודעים שבן אדם יכול לעבור טרנספורמציה ולהיות משהו אחר. זה ברור שזה כך. ואחד מהטרנספורמציות הכי חזקות שיכול להיות, זה שהוא יכול לחזור אחורנית לנקודה של ערב מתן תורה ולהגיד, כן, אני רוצה. יש דבר מפתיע, המדרשים מספרים, לא, זה לא מדרש, זה כתוב אצל המקובלים, המקובלים אומרים שכשהקדוש ברוך הוא הסתובב ושאל את אומות העולם אם הם רוצים את התורה, זה מעניין איזה חוויה, הייתה להם שם, את מי הוא שאל, ולא יודע שזה היה נראה שם, אז הם אומרים לו, לא, אנחנו לא רוצים, אז זו שאלה של רוב ומיעוט, הרוב לא רצה, המיעוט כן רצה. היו בודדים בכל העם שכן רצו את התורה. אבל זה הלך לפי הרוב, אחרי רבים להטות. אז העם הזה נחשב לעם שלא רוצה לקבל את התורה, הם נשארו מחוץ לעניין. האלה שצעקו שהם כן רוצים, הנשמות שלהם באו עוד פעם בעולם הזה והם התגרו. אז הם באו עוד פעם בעולם הזה בעמים אחרים, אבל הם באו בבחירה כזאת, עם מוח, עם כיוון כזה שהם רוצו להתגייר, בגלל מה שהם בחרו על. ככה מקובלים על זה.
מה
העניין הקפה להם הר כדיבי? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. יש בזה שני פירושים. פירוש אחד שהם לא היו צריכים את זה. רק הם היו צריכים את זה בשביל הדורות הבאים. הם, ואז הם היו להפך, הם היו בהיי, הם היו איך קוראים לזה? באופוריה. כשהם נתן תורה, מה הם צריכים שאתם תקפלת? כפו עליהם הר כגיגית בשביל אותם דורות שיגיעו דורות של מודעות נמוכה וכל זה, זה פירוש אחד, אבל יש פירוש שההר שם, ההר עצמו מטפורה. יש ויצא יצחק לסוח בשדה, ויש ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. המדרש אומר ששניהם מדובר על המקום של הר הבית. יצחק קרא לזה שדה, הוא ראה בזה את השטח הישר. אברהם ראה בזה הר. כשאנחנו מסתכלים על אדמה, ככה כתוב בחסידות, כשמסתכלים על שטח, כשאנחנו רואים הר, זאת אומרת, זה כאן צריך מבט של אמן. מה בן אדם עם נפש פיוטית, משורר, אמן, כשהוא מסתכל על אדמה, כשהוא רואה שטח של הקרקע מתרומם פתאום, הוא לא רואה משהו סטטי, הוא רואה כאילו ריקוד, הוא רואה הרים תרקדו כאבים, אמר דוד המלך. הוא רואה התקרבות כלפי מעלה. זה מין געגוע, זה אהבה. יצחק, מידתו הייתה מידת היראה. את מידת היראה אנחנו חווים כשמסתכלים על בקעה. זה מין, בסדר, אמתך אל תראתני, אני מכניס את הבטן, אני מתרחק. אהבה זה עניין של קירוב, אני מתקרב. כשמסתכלים על הר ועל ביקה, הר זה אומר אהבה, ביקה זה אומר יראה, שדה, שדה פתוח, השדות היו בביקה. אחרי שעוד לא בנו אותה לעשות. אז הקפה עליהם הר כגיגית לפי זה, זה שבאותו רגע נמשך עליהם אהבה כזאת גדולה לקדוש ברוך הוא, שהוא המקום שלנו, שאם הם לא היו מקבלו מערכת של מצוות, הם היו... הנשמה הייתה יוצאת להם מהגוף, כאן תהיה קבורתכם. הם היו צריכים לקבל משהו במה להיאחז, איזה תוכנית של עשייה. אחרת הם היו הולכים לאיבוד.
זה לא אומר שנשמותם פה.
נכון, וזה מתחבר עם זה, זה אותו עניין. הנשמה שלהם פרחה מרוב התלהבות. והחזרה שלהם לגוף זה היה עם תודעה של... לא מרומז גם בספר יצירה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, כי באמת הזמן שלי עבר, יכול להיות שבחור, הוא מחכה לנו שם בחוץ. נשאיר את זה פה, נמשיך פעם אחרת, פעם אחרת. צריך ללמוד את הכל באותו יום. זה חשוב, הפרק הזה בדרך השם הוא מאוד חשוב.